השיעור היום לילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, בתיה, בת רחל ומשה חיים, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתה. השיעור גם לילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם, נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בתחילת פרק משוח מלחמה, נלמד עד המשנה במ"ג עמוד א', השיעור היום יהיה 14 וחצי דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה מה הכהן המשוח היה אומר לעם לפני שהם יצאו למלחמה. את הדיון לגבי זה נחלק לארבעה חלקים, כשהחלק הראשון הוא המרכזי, שלושת החלקים הבאים הם סוג של דברים שמובעים בדרך אגב. אז החלק הראשון, לפני שהעם יוצא למלחמה, בפשט הפסוקים כתובים שני שלבים. שלב ראשון יש כהן שמוגדר ככהן משוח, כלומר שהוא התמנה לתפקיד הזה, ובאופן כללי הוא אומר להם דברי עידוד, אל תדאגו השם איתנו. ואז החלק השני, השוטרים מדברים עם העם והם אומרים שכל מי שהתחתן וכל מי שבנה בית וכל מי שנטע כרם וכולי יחזור לביתו, ומי שירא ורך לבב גם הוא יחזור לביתו. זה בפשט הפסוקים, אבל הגמרא מבינה שהכהן גם הוא אמר את החלק הזה של מי חוזר, חוץ מת הירא ורך לבב, עד כאן באופן כללי. עכשיו לגבי אמירות אלו של הכהן נראה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר את המשנה שהוא אמר את זה בלשון הקודש. מאיפה לומדים את זה? כתוב ודיבר אל העם, וכתוב במעמד הר סיני משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, אז כמו ששם זה היה בעברית, לומדים בגזרה שווה שגם כאן זה בעברית. זה סעיף ראשון. סעיף שני, מי זה אותו כהן משיח? האם כל כהן יכול לעשות את זה? האם דווקא צריך כהן מסוים? אומרת הגמרא, צריך כהן שיתמנה לכך. כלומר, לא משנה איזה כהן, רק צריך למנות אותו מראש לזה. מאיפה לומדים את זה? מהשוטרים. הרי כאמור, גם השוטרים מדברים, והשוטרים זה כמובן אנשים שיתמנו להיות שוטרים, אז אותו דבר, גם הכהן משוח מלחמה צריך להיות כהן שמינו אותו מראש לתפקיד הזה. זה המקור. עכשיו בסוגריים, הגמרא שואלת, אם אתה אומר שלומדים מהשוטרים, שצריך מישהו שיש לו מינוי, אז אולי לא צריך למנות את הכהן משוח. משוח מלחמה, אלא פשוט אפשר להשתמש בכהן הגדול או בסגן כהן גדול, כי הרי להם כבר יש מינוי למשהו, אז אולי הם גם יכולים לשמש ככהן משוח מלחמה. אומרת הגמרא, לא. למה? לגבי הכהן הגדול, כי זה לא דומה לשוטרים. השוטרים התמנו לתפקיד שלהם, אבל יש מישהו שהוא אחראי מעליהם, וזה השופטים. לעומת זאת, הכהן הגדול, אמנם המלך הוא מעליו, אבל זה בתחום אחר. בתחום שלו של הכהונה, אין אף אחד מעליו. לכן הכהן הוא לא כמו השוטרים, וזה לא נחשב שהוא מנוי. ולגבי סגן הכהן הגדול, לכאורה יש לו מינוי לתפקיד שלו, ויש לו מישהו מעליו, הכהן הגדול. אבל אומרת הגמרא, זה פשוט לא נכון. לסגן כהן גדול אין שום מינוי, ואין אף אחד מעליו, כי כרגע הוא בעצם כלום, אין לו שום תפקיד. זה רק והיה, אם יקרה משהו לכהן הגדול, אז הוא ייכנס לנעליו, אבל עד שזה קורה, אין לו שום מינוי, ממילא הוא לא מתאים אוטומטית להיות כהן משוח מלחמה, אלא צריך כהן שמינו אותו במיוחד לכך. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי התוכן שהכהן משוח אמר להם. נקרא את הפסוקים קודם בפנים, אנחנו קוראים בדברים כף פסוק ג' ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עד כאן החלק הזה של הדברים שלו, ועכשיו נעיר על זה ארבע הערות. הערה ראשונה, למה הוא פותח במילים שמע ישראל? אומרת הגמרא, זה בשביל להזכיר להם את קריאת שמע, לומר להם שמאפילו יש לכם רק את הזכות של אמירת קריאת שמע, גם זה יציל אתכם. אגב, מי שאומר את זה זה רבי שמעון בר יוחאי, והוא לשיטתו כאן אולי שהוא זה שסובר שהמינימום של תלמוד תורה כל יום זה קריאת שמע שחרית וערבית. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. כאן, למרות שהמגמה הכללית של כל הפסקה הזאת זה להרגיע את החיילים, כאן הוא קצת רוצה להלחיץ אותם ולומר להם, תדעו לכם, זה לא כמו מלחמה בין אחים, כמו בין ישראל לבין יהודה, ששם גם אם תפסידו ותלכו לשבי, מן הסתם ירחמו עליכם ויוציאו אתכם, כמו שבאמת פקח בן רמליהו שהמלך ישראל עשה לחיילים של אחז מלך יהודה כשהם שבו אותם. כאן לעומת זאת אתם הולכים למלחמה נגד אויבים, אם תלכו לשבי יתעללו בכם ויהרגו אתכם, לכן כאן אתם נלחמים פה במלחמה על החיים, תדעו את זה ותלחמו באומץ, אל תתרשלו. זה דבר שני. דבר שלישי, כאן הוא שוב מרגיע אותם, הוא אומר להם ארבעה דברים. הוא אומר להם אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. למה ארבעה דברים? אומרת המשנה וגם הברייתא, שזה נועד כנגד ארבעה דברים שאויבים היו עושים בשביל להפחיד את החיילים מהצד השני. דבר אחד צהלת הסוסים, הרע של הדהירה של הסוסים והצהלות שלהם, דבר שני זה הגפת טריסין, כלומר הם היו מכים עם המגנים שלהם אחד על השני בשביל לעשות עוד רעש, דבר שלישי זה כל הקרנות, השופרות, גם זה בשביל לעשות רעש, ודבר רביעי זה כל הצווחות, גם זה לעשות רעש, כל הדברים האלו נועדו להפחיד, אל תפחדו מהדברים האלו. עכשיו בסוגריים במשנה מוזכרים עוד שני דברים, וזה צחצוע חרבות ושפעת הקלגסים, אבל רשי אומר זה לא בשביל להפחיד, זה פשוט חלק אינטגרלי מהמלחמה. זה לגבי ארבעת הדברים שהם לא אמורים לפחד מהם, ולמה הם לא אמורים לפחד? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. וכאן הוא מדגיש להם, הגויים כשהם באים להילחם, גם הם רוצים להביא איזשהו יתרון מיוחד, אז הם מביאים איזשהו גיבור בשר ודם שיבוא לעזור להם, למשל גוליית אצל הפלישתים ושובח אצל המון, אבל אליכם יש משהו הרבה יותר חזק מזה, וזה ארון הברית, שבעצם מייצג את השם שבא איתכם למלחמה, אתם יכולים להיות רגועים. עד כאן הסעיף השלישי לגבי תוכן הדברים של הכהן משוח מלחמה, וסעיף רביעי ואחרון זה לגבי איפה הוא אמר את זה. אז כאן בניגוד לפשט ששם הוא קודם אומרים את הדברים המרגיעים ורק אחרי זה השוטרים אומרים מי חוזר הביתה, במשנה זה בדיוק הפוך. בהתחלה כשהם הגיעו לגבול בין הארץ לבין מדינת האויב, הוא אמר שמי שבנה הבית, הרס אישה, נטע כרם, יחזור הביתה, השוטרים חזרו על דבריו וגם הוסיפו את מי שירה ורח לבב שגם הוא יחזור, זה היה בהתחלה. אחר כך ממש בשדה הקרב לפני הקרב עצמו, אז הוא אמר את החלק הראשון של הפסוקים, את אותם פסוקים של הרגעה שהשם איתנו. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שזה כאמור החלק המרכזי של הדף לגבי הדברים שהכהן אומר. מכאן ועד סוף השיעור, כלומר החלק השני, השלישי והרביעי, זה דברים שקשורים לשיעור אבל קצת בדרך אגב. בחלק השני והשלישי נעמיק לגבי שתי הדמויות שהכהן הזכיר בדברים שלו, וזה גוליית ושובח. אגב, זה נדבר גם על נבוכדנצר ועוד פסוק. בחלק הרביעי, לגבי זה שהוא אמר שאהרון הולך איתם למלחמה, נראה לזה דוגמה מהעבר לגבי מלחמת מדיין. אז אנחנו מתחילים בחלק השני לגבי גוליית. הגמרא מביאה כאן אוסף של מדרשים על גוליית. נחלק אותם לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי היחס של גוליית אל השם. גוליית לא היה אדיש להשם, עד רבה הוא יצא נגדו באופן חזיתי, אנחנו רואים את זה בשלושה דברים, דבר אחד זה עצם השם שלו שקוראים לו גוליית, שהוא היה גלוי פנים, כלומר חצוף כלפי השם, דבר שני שזה בעצם חלק מהדבר הראשון, הוא אומר ברור לכם איש וירד אליי, ובאיש הוא בעצם רומז להשם, כי כתוב השם איש מלחמה ומידה כנגד מידה, לא רק שהוא נוצח, הוא נוצח על ידי בן איש, כמו שכתוב, ודוד בן איש אפרתי, כלומר נער, זה דבר שני. דבר שלישי, והיגש הפלישתי השכם והרב, למה? בשביל לבטל אותם באותם זמנים מקריאת שמה, כמו שראינו גם מקודם, קריאת שמה זה זכות שיכולה לעזור במלחמה, אז הוא רוצה לבטל אותם מזה, ודבר רביעי, הוא עשה את זה 40 יום, כנגד 40 ימי נתינת התורה. גם כאן משמע שהוא רוצה לבטל כביכול את הזכויות שלהם ממתן תורה, לכן הוא עושה את זה 40 יום. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השלישי זה שלושה דברים שבהם פיו של גוליית הכשילו, כלומר הוא דיבר בצורה שלילית על עצמו, וזה בסוף גם עזר למפלה שלו. דבר אחד, כמו שכבר ראינו, ברו לכם איש וירד אליי, בתנך הרבה פעמים אליי זה כמו עליי, אז הוא בעצם אמר שהוא ירד עליי, כלומר ינצח אותי. עכשיו נכון שגם דוד השתמש בלשון דומה, כשהוא אמר לגוליית אתה בא אליי בחרב ובחנית וכו', אבל דוד גם אמר את החלק ההפוך, ואני בא אליך בשם השם צבקות, לכן אצלו זה לא נחשב. בכל אופן זה דבר אחד שפיו של גוליית הכשילו. לא, דבר שני, כשהוא אמר את שתי האופציות, הוא אמר קודם את האפשרות שהוא יפסיד, אם יוכל להילחם איתי ואיקני והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל ללא ואיקטיב והייתם לנו לעבדים. הוא היה צריך לומר הפוך, קודם את האפשרות שהוא ינצח. דבר שלישי, כשהוא אומר לדוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות וכו', אז שוב פעם הוא קורא לעצמו בעצם כלב. עד כאן הסעיף השני, לגבי דברים שפיו של גוליית הכשילו. הסעיף השלישי, התנך מכנה אותו איש הביניים. מה זה איש הביניים? יש ארבעה הסברים, או שהוא מבונה מכל מום, כלומר גדול וחזק עם גוף מושלם. אפשרות שנייה, הם היו ארבעה אחים, כמו שעוד מעט נראה, ודוד או האנשים שלו הרגו את כולם, וגוליית לא היה הכי גדול מהם, הוא היה בינוני. אפשרות שלישית זה שהוא היה עשוי כבניין, כלומר מבחינת הגודל והחוזק, ואפשרות רביעית שביניים זה שהוא בן תערובת, כלומר בן של הרבה אבות, כלומר לא באמת של הרבה אבות, אבל אמא שלו הייתה פרוצה, כמו שעוד מעט נפרט, וביום שהתעברה לגוליית באו עליה 100 אנשים ולא יודעים מי מהם הוא באמת האבא. בגמרא זה מכונה בביטוי בר 100 פאפי וחד ענני, כלומר ארבע אבות ורק אחד מהם האבא האמיתי. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה עוד פרטים לגבי הפריצות של אמא שלו, לגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד, כתוב וגוליית שמו מגת, והגמרא דורשת שאמא שלו הייתה כמו גת, כלומר המקום שבו דשים את הענבים, אז גם אמא שלו כולם היו דשים אותה. דבר שני, כתוב שגוליית היה ממערכות פלישתים, זה הקרי, אבל הכתיב הוא ממערות פלישתים, כלומר בלי הקף, וזה גם כן מרמז לזה שהכל היו מערים באימו. ודבר שלישי, כל מה שתארנו עכשיו הפסוקים הם משמואל א' פרק י' ז', אבל גם בשמואל ב' גוליית מוזכר. כתוב שם בפרק א', ארבע קרבות שונות שבהם דוד או האנשים שלו ניצחו, וכולם היו כנגד גיבורים שהם בני מישהי שנקראת הרפה. ומי זה אותם גיבורים? סף ומדון, גוליית וישבי. זה לארבעת האחים שהזכרנו מקודם, גוליית הוא אחד מהם, את כולם דוד או האנשים שלו ניצחו באותם קרבות שמתוארים שם, והגמרא מבינה שהרפה, כלומר האמא של גוליית והאחים שלו, זה בעצם אורפה ממגילת רות, כלומר כלה של נעמי, כלומר אחרי שהיא נפרדה מרות, היא חזרה חזרה למואב, התחתנה, ובסוף ילדה ארבעה ילדים גיבורים שאחד מהם הוא גוליית. ועכשיו לגבי זה נאמר שלושה דברים. דבר אחד, רב חיסטה דורש, יבואו בני הנשוקה, כלומר זאת שנשקה לחמותה ועזבה, כלומר אורפה, ויפלו ביד בני הדבוקה, כלומר רות שלא עזבה את נעמי, אלא דבקה בה, וממנה יצא דוד. אז דוד הצאצא של רות מנצח את ארבעת הגיבורים שהם בני אורפה. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי השם אורפה או הרפה, שניהם מסמלים משהו, וגם זה קשור לפריצות שלה. אורפה זה על שם שכולם היו עורפים אותה מאחור, מלשון ביאה, והרפה זה מלשון שכולם היו דשים אותה כהריפות. הריפות זה חיטים קטושות, כך כולם היו דשים את אורפה. ודבר שלישי לגבי אורפה, בזכות מה היא זכתה לאותם ארבעה גיבורים? אז אמנם היא עזבה את נעמי, אבל היא לא עשתה את זה בקלות, גם היא הצטערה על זה, וכתוב, ותיסנה קולן ותבכנה עוד, כלומר היא בכתה פעמיים, וכשבוכים בוכים משתי העיניים, זה בעצם ארבע דמעות לפחות, שתיים בכל בכי, ובזכות אותם ארבע דמעות היא זכתה על ארבעה הגיבורים. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי גוליית על אמא שלו. הסעיף החמישי והאחרון זה לגבי הגבורה שלו. כתוב לגבי החץ שהוא החזיק, וחץ חניתו כמנור אורגים, והכתיב זה במקום חץ עץ. אז למה כתוב חץ? אז הגמרא דורשת שזה מלשון חצי. כלומר שגם מה שכתוב בתנך לגבי הגבורה שלו, זה רק חצי מהגבורה שלו. באמת הוא גיבור פי שניים, אבל הנביא לא רוצה לפרט מדי, כי לא רוצים לספר בשבח הרשעים. ולמה בכלל מסופר על הגבורה שלו? בשביל לשבח את דוד שבכל זאת ניצח אותו. עד כאן החלק השני לגבי גוליית. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מתייחס למה שהמשנה הזכירה, את שובח. שובח היה שר הצבא של הדדעזר מלך הרם בשביל ללחם בדוד, אחרי שהם נכשלו פעם אחת לתקוף את דוד. אז בשמואל ב' פרק י' כתוב שהם ניסו עוד פעם בעזרת שובח, אבל עדיין דוד ניצח אותם והורג את שובח, וכל החיילים של הרם בורחים. ולגבי זה נאמר דבר אחד על השם שלו, ועוד שני דברים אגביים. לגבי השם שלו, בשמואל ב' כתוב שקוראים לו שובח, בדברי הימים כתוב שקוראים לו שופח עם פי. מה ההסבר של השמות? אז שובח זה כמו שובח יונים, כלומר מבנה גבוה מאוד וממילא גם חזק, ככה הוא היה. הסבר של שופח זה שכל מי שהיה רואה אותו, כיוון שהוא היה כל כך חזק, אז מרוב פחד היה נשפח לפניו כקיתון. זה לגבי השם שלו. עכשיו בסוגריים עוד שני דברים. דבר אחד, כיוון שכבר הזכרנו גיבורים, אנחנו מזכירים עוד פסוק לגבי גיבורים אחרים, וזה החיילים של נבוכדנצר. כתוב אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. וכאן יש שני הסברים מה זה אשפתו. הסבר אחד זה שמספיק שהם יורים חץ אחד, כבר הם עושים אשפתות אשפתות, כלומר ערימות ערימות של חללים מהחיילים של האויב, וזה לא רק כי הם יודעים טוב לראות חצים, אלא גם כי הם מאוד חזקים, כי כתוב כולם גיבורים. הסבר שני, מרוב שהם היו גדולים, כשהם היו עושים את צרכיהן, זה היה אשפתות אשפתות של זבל מרוב הגודל שלהם, וזה לא בגלל שהם היו חולי מעיים, אלא פשוט כי הם היו גיבורים. אגב, בסוגריים, מי שרואה שהוא יוצא לו הרבה יציאות, שידע שאולי חולה מעיים וילך לרופא. זה לגבי הפסוק על נבוכדנצר. וממש בסוגריים, באותו פסוק על נבוכדנצר אמרנו שיש שני הסברים, ויש דעה שמי שאמר את שני הסברים זה רבי עמי ורבי יסי, רק שאנחנו לא יודעים מי אמר איזה הסבר. אז אגב זה מביאים עוד פסוק שגם שם יש שני הסברים של רבי עמי ורבי יסי, ואנחנו לא יודעים מי אמר איזה הסבר. וזה לגבי דאגה בלב איש יסחנה. מה הכוונה? אז הסבר אחד זה מלשון שהוא יסיח אותה מדעתו. הסבר שני זה שהוא יסיחנה לאחרים, שהוא ידבר על זה עם מישהו וזה כבר ירגיע אותו. אז זה היה בסוגריים, ובזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור לגבי שובח. ועכשיו ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', אנחנו עוברים לחלק האחרון של השיעור לגבי סוף המשפט שהכהן משוח אומר לפני היציאה לקרב. כאמור אומר להם, אל ירח לבבכם וכולי, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, השם איתכם. ובמה זה מתבטא מבחינה מעשית? בזה שמביאים גם את הארון עם עם ישראל לקרב. עכשיו הגמרא מביאה לזה דוגמה ממלחמת מדיין. בבמדבר למד א', כשעם ישראל יוצא להינקם ממדיין, כתוב וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, ואז עוד פעם כתוב אותם, והגמרא מסבירה שהכוונה היא לסנהדרין, ואז ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, הגמרא מסבירה שהוא היה בתפקיד הכהן משוח מלחמה, וכלי הקודש, הגמרא מסבירה שזה הארון והלוחות שבתוכו, וחצוצרות התרועה זה השופרות. אז הנה דוגמה לזה שהשם יוצא איתם למלחמה. עכשיו הגמרא בסוגריים מסבירה למה דווקא פנחס היה הכהן משוח מלחמה במלחמה הזאת, מה היה חשוב דווקא לו? היה לו פה עניין אישי, כי אבא של פנחס זה אלעזר הכהן, אמא שלו היא צאצאית מצד אחד, או אמא או אבא שלה היא צאצאית של יצרו, ומצד שני, או אמא או אבא היא צאצאית של יוסף. איך יודעים את זה? כי אמא שלו נקראת בנות פוטיאל, בשמות פרק ו' ופוטיאל, כיוון שזה נכתב עם י', למרות שאפשר לכתוב את זה בלי, זה רומז שיש כאן בעצם שני רמזים, גם על האמא שלה וגם על האבא שלה. מצד אחד זה רומז לזה שהיא צאצאית של יתרו, שהוא היה מפתם עגלים לעבודה זרה לפני שהוא עשה תשובה. מצד שני זה גם רומז לזה שהיא צאצאית של יוסף, שהוא היה מפטפט ביצרו בסיפור עם פוטיפר, וממילא כיוון שאמא של פנחס היא גם צאצאית של יוסף, ויוסף הרי נמכר על ידי המדיינים למצרים, אז לפנחס יש כאן עניין אישי להינקם במדיינים. בזה הגענו למשנה בממג עמוד א', ועד כאן החלק הרביעי של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון הוא החלק המרכזי לגבי הכהן משוח מלחמה, שזה עוד אחד מהדברים שאומרים דווקא בלשון הקודש. לגבי זה ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון המקור לזה שזה בלשון הקודש, זה גזרה שווה ודיבר אל העם ומשה ידבר וכו'. סעיף שני, הכהן משוח מלחמה זה מישהו שממנים אותו מראש לכך, והסברנו למה זה לא הכהן הגדול ולא הסגן שלו. סעיף שלישי, לגבי התוכן של דבריו, אז אמרנו שזה מתחיל בשמע ישראל לרמוז לזכות של קריאת שמע. המשך דבריו זה על אויביכם, כלומר אתם יוצאים למלחמה פה על החיים ולא כמו במלחמת אחים חלילה, ואז הוא אומר להם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו, ארבעה דברים שנועדו להרגיע אותם מארבעה דברים שהגויים עושים בשביל להפחיד אותם במלחמה. והסוף של דבריו, כי השם אלוקכם הולך עמכם וכולי, הגויים מביאים גיבורים בשר ודם כמו גוליאת וכמו שובח, לכם יש את השם בכבודו ובעצמו, וזה מתבטא בזה שאהרון יוצא איתם למלחמה, אין לכם מה לדאוג. זה היה סעיף שלישי. סעיף רביעי, היו פעמיים שהכהן דיבר, פעם אחת על הגבול הוא החזיר את כל החיילים שלא אמורים לבוא, והשוטרים חזרו על דבריו וגם הוסיפו שגם הירא ורך הלבב גם הם לא באים. פעם שנייה בשדה הקרב, אז הוא אמר את הפסוקים של ההרגעה. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, כיוון שהזכרנו את גוליאת, ראינו אוסף של מדרשים לגביו, חילקנו את זה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון היה לגבי היחס שלו להשם, שהוא היה חשוף כלפי השם, הוא רצה כביכול להילחם איתו, ברו לכם איש, הוא ניגש דווקא שחרית וערבית בשביל לבטל אותה מהזכות של קריאת שמע, והוא עשה את זה 40 יום כנגד 40 ימי נתינת התורה. סעיף שני, ראינו שלוש פעמים שפיו הכשילו, וזה וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי, והכלב אנוכי. סעיף שלישי, למה הוא נקרא איש הביניים, או שהוא מבונה כל מום, או שהוא בינוני שבאחיו, או שהוא עשוי כבניין, או שהוא בן תערובת, כי לא יודעים מי אבא שלו. ואגב, זה סעיף רביעי, עוד דברים לגבי הפריצות של אמא שלו, וזה שהוא נקרא גוליאת מגת, כי הכל דשינת אמו כגת, וממערכות פלישתים, והכתיב זה ממערות פלישתים, כי הכל הערו באמו, ואמו הייתה הרפה, שזה בעצם אורפה ממגילת רות, ולגבי זה אמרנו, יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה, ושאורפה זה שכולם אורפין אותה מאחורה, והרפה זה שדשים אותה כמו הריפות, כלומר חיטים קטושות, ובשכר ארבע דמעות שאורפה הורידה על נעמי, זכתה על ארבעת הגיבורים. וסעיף חמישי ואחרון, אמרנו שכל מה שהתנך מתאר את הגבורה שלו זה רק חצי ממה שבאמת, כי לא רוצים לספר בשבח רשעים, אבל כן מספרים קצת בשביל לשבח את דוד שבכל זאת ניצח אותו. וחלק שלישי של השיעור היה לגבי שובח, שהוא היה שר צבא של עדד עזר מלך הרם נגד דוד, ודוד ניצח אותו, והוא נקרא גם שובח וגם שופח. שובח כי הוא בנוי כמו שובח מבחינת הגובה והחוזק, שופח שמישהו רואה אותו מרוב פחד נשפח לפניו כקיתון. ואגב, זרינו עוד פסוק על נבוכדנצר ועוד פסוק דאגה בלב איש שכנה. וחלק רביעי, אהרון יוצא עם עם ישראל למלחמה, והדגמנו את זה ממלחמת מדיין, וראינו למה דווקא פנחס בן אלעזר היה חשוב לו לצאת למלחמה, כי אמא שלו מצד אחד צאצאית של יתרו, אבל מצד שני גם צאצאית של יוסף, והרי יוסף נמכר על ידי המדיינים, ולכן פנחס רצה לנקום את נקמתו במדיינים. כל טוב.